בסדר. אנחנו זוכים יום מיוחד ללמוד מאב יום כיפור. אני אדבר קצת על ה... הייתי קורא לזה אולי מבנה, לא מבנה סכמטי של הפרקים מה לפני מה, אלא המעמד בכלל שיחזקאל כנביא פה, ועל מה הוא מדבר, כלומר על מה הוא מדבר, לא מה הנושא אלא איך. כלומר, יכולתי עכשיו לדבר על, אם פתאום עכשיו הייתי מדבר על הדוגמה הזאת ועל איך זה בנוי וזה, אז היה כאילו, הנושא היה שפתאום מדבר על העיצוב בבית כנסת במקום לדבר על יחזקאל. או לפעמים אני רוצה למקד את המבט שלנו עוד מעל הפרטים, מה הנושא פה ואיך הוא עושה את זה, ואחר כך אני חושב שזה גם עונה להרבה שאלות. אז עד כאן הקדמה. נחזור שנייה לפרק ד', שם אני מזכיר, אנחנו בעצם ממש בחלון מוגדר של ד' עד ז', עד אז זה היה פרקי הקדמה, ומאז זה בעצם החזון שהוא חוזר לירושלים. ופה זה בעצם בשנים שעדיין יחזקאל בעצם לא אומר כלום, 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 כלום לבני דורו. אז הוא כן עושה משהו, פרקים ד' ה', מעשה, ואחר כך אומר משהו, כבר עמדנו על זה שהוא לא אומר את זה לעם ישראל, אלא לפרק ו' של היום, לערי ישראל, ואחר כך לאדמת ישראל, פרק ז'. שם אנחנו נמצאים. אני חוזר כרגע לפרק ד' כדי לעמוד על מה שלא עמדנו שבוע שעבר, והוא מאוד יעזור לנו. המיקוד שלי קצת זה לנסות להבין, כשהנביא לא מדבר אל עם ישראל, מה הוא עושה? ואיך הוא עושה את זה? אז הפעם שעברה דיברנו הרבה על זה שהוא מחפר על עם ישראל. כלומר, זה עוד לא משהו כי יכול אפילו לדבר איתם. זה עוד כמו משה רבנו על הר סיני שנלחם על עם ישראל, ועם עין מכן עינה, ככה פה בציווי השם, אבל הוא יושב ושוכב במצור לחפר על עם ישראל, דיברנו על זה. אני רוצה אבל להיכנס טיפה יותר למעמד שלו מול ישראל. בתחילת פרק ד', כשהשם אומר לו לשכב, לקחת לבנה שהיא מסמלת את ירושלים, לשכב לידה ולשים קיר ברזל, מחוות ברזל, שהוא בעצם קיר ברזל בינו לבין העיר. אז יש לי שאלה, ירושלים זה הלבנה, המחוות זה הקיר ברזל, ומי הוא יחזקאל, את מי הוא מסמל? הקדוש ברוך הוא. יש פה משהו שהוא לא שכיח, הוא מיוחד. שיחזקאל עומד פה, השם צווה עליו, אתה תהיה כאילו בתפקיד אני, וירושלים מלבנה, ואתה תסמל מה העמדה שלי מול ירושלים. זה משהו מיוחד, אין אותו הרבה. יש ספר שלם שהוא כזה, וזה שיר השירים, ששם שלמה הוא כותב הספר, והוא עצמו כותב בספר שלו את שלמה בתור המלך, כלומר בתור הקדוש ברוך הוא. שם זה בכלל משהו מיוחד, פילי. אני חוזר אלינו. אז יחזקאל הוא בתפקיד הקדוש ברוך הוא. מיד אחר כך... אבל אני הבנתי, בסדר, דעתי יש הבדלים, אבל בסדר, אני לא רוצה להיכנס שם, בסדר, אני מבין מה שאתה אומר. אחר כך, אני כאילו טיפה מדלג, מפסוק ת', אז הוא אומר, לוקח לך חיטין, שעורים, פול ועדשים, ודוחן וכוסמים, הוא אוכל לחם צר ומים לחץ, מים במשורת אשתה. ואז תראו פסוק י' ג' ויאמר השם ככה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא בגויים אשר עדיכם שם. אז פה כשהנביא יושב וכל נגיד מאות ימים האלה יושב ואוכל לחם צר ומים לחץ, את מי הוא מסמל? את עם ישראל. הוא שינה תפקיד. עצם זה שהוא יושב ושוכב אל מול הלבנה עם קיר ברזל בינו לבינה, הוא בתפקיד הקדוש ברוך הוא. בו בזמן, האופן שבו הוא אוכל ושותה, או לא שותה מספיק, ואוכל דברים מזוויעים, בהתחלה גללי בהמה, שהשם אומר לו, גללי אדם, השם אומר לו את זה לגללי בהמה, בו בזמן הוא בעצם מסמל גם את עם ישראל ומה שיקרה להם בגלות. יש ליחזקאל גם תפקיד שלישי. בפסוקים שעליהם דילגתי, אז אומר, הסבל שלך, יום לשנה, יום לשנה, אתה בעצם תסבול, נסעת את אבון בית יהודה, או לפני זה נסעת את אבון בית ישראל. פה את מי הוא, פה את מי הוא מייצג? את עצמו. יפה, את הצדיק שעומד ומחפר על כל הדור בסבל שלו. עם ישראל עכשיו אולי ימשיך בחטאיו, אולי נהנה, יכול להשתה כאחר הממות, אבל הצדיק שסובל עומד אל מול כל הדור ומחפר על חטאיו. אז... לא, השם, לא, כי יש פה ממש סבל ממשי, השם אומר לו, השם לא סובל, הוא אומר לו, אתה עכשיו שאתה יושב וקשה לך, ואתה לא יכול לפרק את צדך אצלך, אתה תיסע את עמונה, מה אפשר לעשות את עמונה? אומרים הראשונים, אומרים פה גם מפרשים, שבקושי שלך, בצער שלך, בסבל שלך, זה כנגד כל הדור, זה כפרה עליהם. ברוך אתה, נא אלינו, ולך עולם שהכל נהיה בדברו. זה נכון, אבל זמנית, בפועל הכל באותה שעה. הוא יושב ושוכב ככה, היית מסתכל מהצד, לא היית מבין כלום, היית רואה אבן עם איזה חריטות עליה, ליד זה מחבט ולא מחבט של היום. ואז אותו שוכב ככה, אתה בא למחורת, שוכב ככה. כן, אני אומר באופן ציורי, לפי המפרשים שזה היה, ואם לא, אז זה עוד יותר היה. והוא יושב, ומה? מה התפקיד שלך? שובה, שלושה תפקידים בו זמני. הוא מסמל את הקדוש ברוך הוא, שעומד מנגד לעם ישראל, ויש נתק בכלל, באמת זה מה שקורה. אפילו עד שיש נבואה, הנביא לא מדבר עם העם. במקביל, הוא סובל את סבל העם, עומד וכנגד כל העם מתייסר ומתבטש, וכבר דיברנו על מה הוא חיפר, חמש שיטות. ובמקביל, הוא מסמל את מה שעומד לקרות כל העם, וגם בעיר וגם בגלות מפורש ובפסוקים, כלומר, הוא עצמו סמל וסימן למה שעומד לקרות כנגד כל העם. אז אם, זה דוגמה למשהו שדעתי מאוד חשוב להבחין בו לפני הפרטים, מה המעמד של הנביא כאן בפרקים האלה? בכוונה חזרתי ליחזקאל כי הוא, בכוונה חזרתי לפרק ד' כי הוא בעצם הפתיח, אני חושב שיש לזה השלכה לכל הפרקים האלה. יחזקאל הוא במעמד מיוחד, שהייתי קורא לו שלוחי רחמנה וגם שלוחי דידן. הגמרא דנה לגבי הכהנים, האם שלוחי דרחמנה או שלוחי דידן? ורואים לאורך התנ״ך, וככה אני זוכר גם המסקנה בגמרא שזה גם וגם, או שתוספות אומר את זה, עכשיו ברח לי החשבון, יחזקאל רואים בו שבאותה שעה, מתוקף תפקידו כנביא בגולה, הוא בעצם גם שליח השם, להגיד לעם ישראל, אני רחוק מכם, אתם תראו מה עשיתם, גם במקביל שליח עם ישראל, הוא גם המעניש וגם המואנש, וגם המחפר במקביל. יש פה איזה משהו, ששוב, אני חושב ש... שצריך הרבה מיקוד על מה הוא יחזקאל ומה הנבואה שלו ומה המעמד שלו מול העם, בגלל שהכל פה מקבל פנים חדשות. זה לא נביא רגיל, זה לא כאילו התבנית שהשם יצר איך מקבלים מנבואה, זה לא המקום, זה לא השעה, זה לא הדור, זה לא המעשה, ולכן כל דבר אנחנו צריכים לשים לב למי הוא יחזקאל, מהי הנבואה שלו, מהי שליחותו, מהי נבואתו. הדבר הזה דעתי משליך הרבה על על, על, על הבנת הפרקים האלה. למה? מה בעצם המסקנה? אמרנו, הוא גם שלוחי רחמנה, גם שלוחי דידן. זה בעצם אומר, קודם, בפעם שעברה התמקדנו בזה, נגיד, באיזו פעולה רוחנית ספציפית, הוא מחפר על הדור. משהו מאוד נומשי, שגורם או לדחיית הגלות, או למהור הגאולה, או להקלת הקשיים, או לחפרה על עוד חטאים. זה ממש כאילו פעולה רוחנית ספציפית. פה אני עומד על משהו קצת יותר כללי ויותר פנימי, אבל גם יותר מהותי, אני חושב, של השם מכניס את יחזקאל לאיזה מין מעבדה, שעכשיו הוא נמצא לו על יד בני העם, אולי הם רואים אותו. עוד מעט נראה שהזקנים ישבו לפניו. הוא לא במגע איתם, אבל הוא יוצר פה איזשהו חיבור חדש, איזה תו חדש שמייחד את הכל. כלומר, עצם, נכון שהוא מייצג את הקדוש ברוך הוא שרחוק מישראל. מייצג את ישראל שנסבלו בגלות כשהם רחוקים מהקדוש ברוך הוא, אבל עצם זה שעושה את זה בו זמנית. זה סוג חדש של קשר. בסוף יש פה נציג מתוך עם ישראל, היהודי הזה, שקוראים לו יחזקאל, שאבא שלו קוראים בוזי, שהוא מן הכהנים, כלומר, אני קוראים את זה אישיות היסטורית מסוימת. מתוך עם ישראל, יש לו שכנים, יש לו אוהבים, יש לו מכרים. הוא מתוך עם ישראל קם והופך להיות נציג השם, שיסבול בשבילם, יסבול כדוגמה להם, וגם מסמל, עצם זה שהוא הדמות הזאת מתוך העם, מסמל מה השם עושה לה, זה עצמו חיבור. בסדר? מובן הטיעון הזה, ההבנה הזאת? אני חושב שזה משמעותי להבנה מה יחזקאל בא לעשות בפרקים האלה אם הוא לא מדבר עם כל הדור. תשובה, יש דברים שהם מעבר לדיבור. יש דברים שהם מעבר לדיבור. לפעמים, לא יודע מה, נגיד, לא יודע, קיצור, בעצם זה שערוץ קשר כל כך מרכזי נשמר בגלל שיחזקאל הוא גם שלוחי רחמנה, גם שלוחי דידן, זה עניין מאוד משמעותי. עכשיו, מפה אני מתקדם לאל מי יחזקאל מדבר.
יש, ראיתי רבצד לא כותב שבדיבור לעם ישראל, שהוא לא מועיל לכאורה, המטרה שלו זה לא רואה את השורש הרוחני שלהם.
כן, כן, כאילו ממש, כאילו לזה אני מכוון. עכשיו, מתוך זה אני רוצה שני ניתוחים שמשלינים לפרקים שלנו, היי ובזיין. יכול להיות שעליתם על זה, שדיברתם על זה בחבורות, אבל אחרי המעשה של פרק ד' בא המעשה של פרק ה' עם השערות, ושם יש תוכחה לעם ישראל, ועוד תוכחה פרק ו' ועוד תוכחה פרק ז'. שלוש התוכחות האלה, אם אתה מסתכל על שלושתם ביחד ומאפיין אותם, אז אפשר ממש לראות ש יחזקאל, הייתי אומר, קודם כל ככלל, לא מוכיח את עם ישראל באופן ישיר. כלומר, תוכחה בדרך כלל זה להסתכל בעיניים, להסתכל בעיניים ולהגיד, איך עשית א' ב' ג'? תיזהר, יקרה כך וכך. אין את זה הפרקים, אני לא מדבר איתם. אבל יש בהם תוכחה. מה הדרך שבה הוא מוכיח? באמצעות פרק ה' האדם, פרק ו' המקום, פרק ז' הזמן. פירוט. פרק ה' התוכחה, אם אני צריך לסכם משפט אחד מה התוכחה, אני שמתי אתכם בין העמים, איך אתם אפילו לא כמוהם? איך למדתם מהם? סליחה, לא, פה זה לא איך אתם אפילו לא כמוהם, סליחה. איך נהייתם כמוהם? האם אתם אמורים להיות מיוחדים? מה למדתם מדרכיהם? המבט הוא לא על ישראל לפני עצמם, כלומר זה כן פונה אל ישראל, אבל באופן עקיף כזה. זאת ירושלים שמתיה בין, בתוך הגויים שמתיה, סביבותי הארצות. איך יכול להיות שאתם כמוהם? כלומר, רגע, מה אתה ישר משווה אותנו לגויים? בוא תדבר מה עשינו. אם אני זוכר נכון, לא נזכר שם אפילו שום חטא. כלומר, מה עשינו? עבודה זרה, חמאס, שוד, רצח. לדעתי, אם אני זוכר נכון, ככה מונח לי. כן, אני חושב שאין שם שום חטא. כלומר, אין פה, מה עשיתם, איך יכול להיות? אלא את המצב ההשוואתי של ישראל. זה כאילו, כביכול, אני אומר, יש פה טבלת ניקוד. אתם הייתם אמורים להיות בכלל בטבלה אחרת מכל הגויים. שמתי אתכם מרכז כדי שתהיו משהו אחר. איך למדתם הם? זה תוכחה של ישראל דרך האדם. יש אומר אדם שנה נפש. יש מה? בסדר, זה כלל. זה כמו אם לחוקותיי תלכו. אין פה עוון ספציפי. זה לא שמרתם את ברכה. אז אני אומר, כבר תראו איך שלושתם בעצם דרך שלוש נקודות שונות דוקרים, לא נקודה מסוימת, אבל אלא מבט שכאילו מזהה, הייתי אומר, מלמעלה, מגבוה, סכמטית, יש פה בעיה. אבל אנחנו לא מדברים איתם כי הם לא שומעים, אין את מי ישמוע. אם יש מיובים מכלל הוא, אנשי ירושלים בכלל שם, אנשי בבל לא שומעים, אז זה כאילו מין הייתי אומר, מבט היקפי מבחינת, הרבה פעמים היקפיות בתנ"ך, גם בעולם האמונה, זה עולה, אדם שנה נפש, כלומר, מבחינת האדם עצמו והמערכת שבה יושב הזמן והמקום. מבחינת האדם, באופן עקיף, בגלל זה צריך להיזקק, אני חושב, למסגרת הזאת. אתם לא כמו הגויים, הייתם, סליחה, אתם כמו הגויים וזה ממש לא טוב. למדתם את דרכם, הייתם צריכים להיות פשוט משהו אחר. אם רשעים, אתם צריכים להיות צדיקים. בפרק ו', למי יחזקאל מדבר? בן אדם, שים פניך על ישראל וינבא עליהם. מה שיחזקאל אומר בפרק ו', הוא מדבר עם ערי ישראל בכלל. שוב פעם, עם ישראל אין מה לדבר. אם קודם הייתי אומר כמעט בהשאלה, בפרק ה' הוא מדבר עם הגויים, לא בדיוק, הוא מדבר עם ישראל, איך אתם חלק מהגויים? בפרק ו' הוא מדבר אל ערי ישראל. ומה הוא אומר להם? זה מין תוכחה שבא ממקום כל כך הפוך, שתנסה לתת כותרת לפרק, זה נראה מוזר. כאילו הוא אומר, תקשיבו, ערי ישראל, הוא שם פניו, או באופן רוחני, או באופן ממשי, אל ערי ישראל, דרום-מערבה, הוא אומר להם, תראו כמה מזבחות יש בכם לעבודה זרה, כמה במות יש בכם. בגלל זה, אתם תהיו נחרבים, ויהיה לכם הרבה עצמות אדם והרבה גביעות, ותהיו שממה. וכאילו בזה, הוא אמר באופן עקיף, בעצם הייתי עכשיו צריך לתרגם, בני ישראל, איך עבדתם עבודה זרה? בגלל זה אתם תמותו ותגלו מארץ. אבל למה לעשות את זה דרך המקום? תשובה, כי שוב, אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. הוא מדבר עם ארץ ישראל ומתאר איזה מצב של ארץ שוממה. מה שרואים בזה המון במות ומזבחות ואשרות. ובסביב המזבחות האלה המון עצמות וגביעות. זהו, זה כאילו, יש פה את האחרי, יש פה הרבה פעמים לפני אחרי, פה יש את האחרי, אין את הלפני, כי אין לי מי לדבר. אבל הוא בעצם מתאר איך ארץ ישראל תיראה בקרוב בגלל החטאים. עכשיו, דווקא בגלל שהוא לא מדבר פה עם ישראל, היה חשוב לי להצביע על פרק ד', על מה שהתחלנו בפרק ד', ולהצביע על זה ש יחזקאל הוא עצמו מייצג את עם ישראל, הוא נציג ישראל. לא פחות ממה שהוא נציג הקדוש ברוך הוא. כלומר, למרות שהוא לא מדבר איתם, אבל כשהוא שם פניו אל ארץ ישראל ואומר מה יקרה, זה כאילו הכאב הכי גדול של אחד מאיתנו. גם של צדיק אדום וגם של נציג השם, כן, כמובן, אבל... אומר, כל זה זה לא בריחה, אין עם מי לדבר, אלא זה כאילו מין מעבדה כזאת שבה מכל הכיוונים הוא כן אוסף את המבט על החטא, מעונו מצד האדם, ההשוואה לגויים, עכשיו זה מצד המקום, איך יכול להיות שארץ ישראל נראית ככה? ואם עם ישראל לא מקשיבים לי, אין, ארץ ישראל לא יכולה לסבול דבר כזה. לא את הבמות ולא את המזבחות, ומעילה את העבודה זרה, ומעילה, ומין מבט כזה, סקירה כזאת של ארץ ישראל שכולה מזבחות וחללים ותחת כל עץ רענן, ו... מה שאין שם זה אין שם אנשים. כאילו מאוד בולט שבפרק הזה אין אנשים. עכשיו...
אנשים מתים.
כן, אנשים מתים, כן? אין כאילו התרחשות. עכשיו, מה שאמרתי עכשיו, מפסוק י' א' בפרק ו', אז הוא כן מזכיר את האנשים, בעיקר מה שדיברתי זה החטיבה הראשונה של פרק, של א' עד י'. הוא כן אחר כך גם מיד חוזר. יש איזשהו כאילו שני פסוקים שצריך להבין אותם, שאומר, כה אמר השם, עקה בכפך ועוקה ברגלך, ואמור אך את כל תואבות רעות ואת ישראל. ופה הוא כן מזכיר עכשיו את המפלה שלהם. בחרב, בדבר, ברעב, אנחנו עוד מעט ניגש לזה לסוגי ההבנות האלה. בפרק, אז אמרנו, פרק ה' זה מצד האדם, אבל שוב, לא ישראל עצמם, כי אז לא הייתה צריך מצד האדם. מה מצד האדם? דבר איתי. לא, אין לי מלדבר. אז בואו נראה בהזכירה האנושית, מבט על המין האנושי, מה המצב של עם ישראל גרוע מאוד. הם כמו הגויים. בואו נסתכל שנייה על העולם. על ארץ ישראל, על המקום של עם ישראל, גרוע מאוד ארץ, שמה שרואים בה זה רק במות, מזבחות ועצמות. פרק זין, הנושא פשוט, זה הנושא, הוא פונה אל אדמת ישראל, לא אל ערי ישראל. אולי נדבר על זה עוד מעט. כאילו, מה זה אולי? אני מקווה, אני רוצה לדבר על זה עוד מעט. מה המילה המרכזית בפרק? הקץ, ברור. זה מבט מצד הזמן. חוץ מקץ הוא אומר גם יום, עת, בית החוד, שעכשיו אני לא זה, כאימנואל שדיבר קודם, הוא יעזר עשה לכם רשימה, כן, בטח כמה פעמים עת, אולי עשה לכם את זה. אבל מה הכותרת, לא רק מה הכותרת, מה הסיכום במשפט מתומצת של פרק ז'? אנחנו לפני הרגע של המוות. של הארץ, של החורבן. עם דגש על הרגע. מה זה אומר? מה זה מחדש על פני הפרקים הקודמים? מה המבט על הזמן? אמרנו, המבט על המקום זה באמת מחדש, כאילו זה מין משהו שהוא כל כך צורב מעצם היעדר האדם והצורך לדבר עם הערים, וגם מקום שהוא שומם, אז למה הוא קיים? זה כאילו מאוד מבט שמראה את האבסורד לאן החטאים הובילו מבחינת המקום. מה מתחדש פה בפרק ז' ש... אומר, טוב, תדעו לכם, הקץ עומד לבוא, היום עובד ל... למה אתה כל כך צריך לדבר על הזמן? תגיד, זה עומד ל... אתם מבינים את השאלה? אני כאילו עומד מול הפרק הזה, וזו שאלה שאלתי לעצמי הרבה. מה הפרק הזה מחדש לי? בסדר, אז אמרת לי, מאוד כיוון שחטאנו ולכן יהיה גרוע מאוד. אבל הפרק הקודם לא ידעת את זה? הפרק הקודם כבר אמר ש... גם פה יש חרב דבר רעב.
נכון, אבל פה הצרות עוד, כי אני אמרתי כאילו, האחת רעה,
אני בא, שמתרשתי הרעה
שלנו, אחת, זה לא...
אתה
רואה פה המון אירועים,
אהובה, לובה,
אבל בסוף זה רעה אחת.
הבנתי, יפה, זה מתחבר לי לעוד משהו, בסדר? בסדר? אני... כן.
כמו
שהוא מכיל פה את הפורענות, הוא מביא אותה לעולם.
הוא עכשיו, אם
אמרנו
קודם שהוא
מייצג
את הקדוש ברוך הוא, אז זה המשך של זה, הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא.
אני מסכים, אבל גם בתוך זה אני רוצה להבין מה נגיד ההבדל בין פרק ו' לפרק ז' בזה. כלומר, פה זה על ערי ישראל, פה זה על אדמת ישראל, שוב אני מקווה גם על זה להצביע על ההבדל ביניהם, אבל אם בסוף, גם בתוך זה לא משנה אם הוא עכשיו מכיל את הפורענות, מודיע עליה, מבשר עליה, אני שואל את עצמי, מה זה ההדגשה של הקץ היום, הזמן, העת? אז קודם כל יש פה את הרמה הבסיסית שאמרנו. יש, בגלל שיש צורך בדיבור עקיף, ולהסביר איך הרעות מובילות, אבל אין למי להסביר, אז זה פשוט כאילו, זה קורה פה, זה קורה פה, זה קורה פה. כן, אתם כמובן השחקן הראשי, אבל אתם לא מולי, אז מצד הגויים, מצד המקום, מצד הזמן. אז קודם כל יש את עצם הדיבור הזה של סרטוט כזה שלם משלוש כיוונים שהם אדני המציאות, איך הרעה מתגשמת ובאה. אבל מעבר לזה יש לי שאלה. האם האווירה שנייה, צעד אחורה. כשמדברים על זמן ועת ויום, בדרך כלל, בנביא, נגיד, והיה ביום ההוא, או לכל זמן ועת לכל חפץ, בדרך כלל זה בעצם מצביע על איזשהו סדר, שהקדוש ברוך הוא ברא תבניות, נגיד, לפי תאריכים, או לפי תקופות, או לפי עידנים, ובהם, כשמגיע הדבר, אז מגיע הקדושה, אז מגיע הגאולה, אז מגיע, נכון? קץ, זה ממש מילה שמשון קציצה, קצור, כמו ריבית קצוצה, זה כאילו מאוד חתוך, זה מנה ש... כשהם יקורת זה בא, כמו קץ, בעיתה. אז סתם ככה, במבט ראשוני, אז הוא בעצם אומר, תקשיבו, אתם מגיעים לקץ, לנקודה שבה תוכנן החורבן לבוא. בדרך כלל זמן, בקיצור, מה שצריך להגיד במשפטים האלה, בדרך כלל זמן זה בא עם סדרים. כלומר, זה ממש תכונתו, כשמדובר בתורה. בפרק, לפי זה, אם נגיד לפי זה, אז בעצם אומר להם, תקשיבו, אתם ממש מגיעים לנקודה שבה מתוכנן החורבן. אבל אני חושב שאתה קורא את הפרק פעם ופעמיים, זה לא מה שהנביא אומר, אלא להפך. הצורך להגיד כל כך הרבה פעמים, קץ בא, בא הקץ, היום בא, המוכר והקונה, אף אחד לא יהיה לו כלום, הובל, הובל, תבוא. האם האווירה פה, האם האמירה פה, זה, תדעו לכם, עומד להיות, על פי תכנון, מה שנקרא, על פי... הספר, הזמן שבו הקץ יבוא משהו כמו ונושנתם או החשבונות של ה-400, כאילו זה בדרך הזמנים זה ככה, אתם מגיעים ל-400 ועם ה-40 יהודה מול ישראל, 10 דורות ונושנתם, השמיטות כמובן, עכשיו 69 עוד מעט 70, האם זאת האווירה בפרק? או שהאווירה, האמירה היא הפוכה, שהקץ קצת כמו אחישנה אל מול בעיתה, שיש כזה מושג, הקץ בא, בא הקץ, היום בא, הובל, הובל, תבוא, המוכר על התאבל, אני כאילו, אני ממשיך, אני חושב, ואז שוב פעם, קץ בא, בא הקץ, הקיץ אלייך, הנה בא, בא הצפירה, הצפירה זה בוקר, כאילו פתאום הרשם יש זרחה, בא העת, קרוב היום, מהומה, דעתי חד משמעי, איך אני חושב, איך אני מבין, שיש פה בעצם את בלבול הסדרים, יש מושג כזה שבגמרא, נכון? אם אני זוכר, בלבול, בלבול חשבון, ערבוב חשבונות, זה המושג? נכון? ערבוב חשבונות יש כאן, או בלבול חשבונות יש כאן, שבכמה מקומות הגמרא אומרת שכתוב התאריך הלא נכון בגלל שהיה פה איזשהו ערבוב. צריך להבין מה הוא, כאילו בכמה מקומות הגמרא אומרת את זה. בעצם אני חושב מה שהנביא אומר, זה כמו המקום ש... בדרך כלל המקום אתה אומר סדור, תרים, גבולות, תפקידים, לחלות שבטים, ופה לא. מסבכות, במות, אלות וגביעות. זה כאילו פשוט המקום של לא מובן מה הוא עושה פה, מה הוא עולה את תפקידו. גם מצד הזמן, אין פה קץ, אני חושב, במובן הרגיל, שהגענו ל-400 שנה, או לבנושנתם. אלא יש פה איזה... התקוממות כאילו של הזמנים והריסתם, כאילו הזמנים קרסו. פתאום זה קרה, לא היינו מוכנים, ולכן הכותרת פה זה שכל הסדרים נופלים. סוף הפרק אני קורא עכשיו. הובה על הובה תבוא, ושמוע על שמוע תהיה. כלומר, פתאום עוד שמוע ועוד שמוע ועוד. וביקשו חזון מנביא ותורת עובד מכהן ויצא מזקנים, המלך התאבל, המלך התאבל, המשותף לכולם. אני חושב שזה הסיבה להם כתובים פה, שאין שום סדר, הכל קורס. כלומר, האמירה המורחבת בהקשר של הזמנים, הזמנים שבדרך כלל הדבר הכי מתוכנן, מתוקצב, בנוי משמיים, בבת אחת פתאום הכל יקרוס. עכשיו, אני רוצה שנייה טיפה לחבר את זה, וזה יוביל אותנו קצת למבט נוסף. מה האבון המדובר בפרק ו'? על איזה חטא נזכר בפרק ו' בהקשר של הערים, של המקום? ואיזה חטא או חטאים נקשר, נזכרים מפרק ז' בהקשר של הזמן. מה? וו ז', פרקים שלנו של השבוע. וו עבודה זרה, ז' חמאס. יפה, וו עבודה זרה, ז' חמאס. חמאס וגם דמים, והעיר מלא חמאס, מלא משפט דמים, כן. כלומר, בוו זה בין אדם למקום הכי הכי מרכזי, כלומר, הבגידה בה השם אלוקים אחרים, אלוהים אחרים, וזין זה על החמאס, משפט דמים, על בין אדם לחברו. אגב, רק לשם הדיוק, יש בזין גם סוגריים כאלה, כשדובר על המקדש, אז אומר הוא גאון את דיו, איך הוא אומר? לא, לא, שנייה, פסוק זה. הנה, צבי ידיו לגאון סמאו, וצלמי תאוותם שקוציהם עשו בו, על כן יתתיב להם לנידה. כלומר, יש בו כאילו פסוק אחד שיזכו עבודה זרה, בהקשר של המקדש רק, זה כאילו איזה מין סוגריים כאלה. אז זה לשם הדיוק. למה? זה לא סתם, פה נזכר האבון הזה, פה נזכר האבון הזה, רואים פה שני בבתים. הצעתי שוב, כאילו, תמיד אפשר להגיע, להציע הרבה הצעות. אני חושב שיש פה את אותו מבנה עצמו. אני אשתמש במימור של חזל על המבול, לא נתחתם גזר דינם אלא על החמאס. יש כזה דבר, אני אומר עכשיו קצת סוגיה שאני מסכם אותה עכשיו במשפט, וגם אני עכשיו לא זוכר את כל המקורות להגיד אותה, אבל היא קיימת גם בנביאים האחרונים, גם במבול. יש כזה דבר שמגיע לבני האדם, עכשיו גמול, עונש, שבר על החטאים שלהם. ולמרות זאת יש חשבון נפרד בפני עצמו, האם השם עדיין ימחה להם, הם כבר מגיע להם, אבל יכול להיות שזה יתעכב, או ימחל, או יסלח, אבל יש מושג כזה, וחזל הוא חוזר עצמו, של גזר דין וחיתום גזר דין. כלומר, שיש משהו שגורם שזהו, כבר אי אפשר לחכות. אתם מבינים? כאילו יש הרבה פעמים, לא יודע, גם בעולם החינוכי, יש פעמים הרבה פעמים ילד שאין, הוא זוקק עכשיו, לא רק שיחת משמעת, אלא כל אחד עם האנשים שלו, אלא אין מה לעשות, עכשיו זה מות. ועדיין אתה תגיד, טוב, שנייה, בוא נראה, בוא, אולי נדבר עם הרב שלו, אולי, אבל לפעמים פתאום זה כבר יביא אותו למקום, זאת אומרת, די, אין אפשרות. המושג הזה שלא נתחתם גזר דינם אלא החמאס, רואים אותו בכמה מקומות. והוא אומר ככה, כל עוד זה בין אדם לחברו, בין אדם למקום, אז השם יכול להכיל את זה, אבל מה זה יכול להכיל את זה? אמרתי, מילים לא טובות. הכוונה, הנהגות השם, זה שזה יכול עדיין להתעכב, להיסלח. אבל ברגע שזה מגיע גם לחמאס, כלומר, הריסת בכלל התשתיות של החברה, זה פוגע בעצם היושר הבסיסי של החיים, כמובן הנציב וזה, זה חותם גזר דין. זה כבר לא מאפשר. ובאמת יש פה דגש גדול בפרק, שהשם אומר, אני לא ארחם יותר. מיד בהתחלה, פסוק ד', ולא תחוס עיני עלייך לא אחמול, כי דרכייך עלייך אתן, ותועבותייך בתוכך תהיינה. יש פה ממש טיעון מדויק. עד עכשיו יכולתי לחכות, אבל זה לא אני, זה אתם. דרכייך עלייך אתן, זה ממש ביטוי מרכזי פה, בפרק שחוזר כמה פעמים. אותו דבר פסוק ח', עכשיו אשפוך חמתי עלייך וקיליתי אפי בך ושבעתיך כדרכייך. גם פה יש פה טיעון מדויק. אשפוך חמתי עלייך, זאת אומרת, חמה כבר קיימת, אבל היא הייתה עצורה. עכשיו הדרכים שלך לא אפשרו לי יותר לסגור אותה, ועכשיו היא תשפך. למה? אז השם אומר מפורש שזה החמאס. אז אם אני אסכם מה, תראו פסוק י' א', שנייה, אני כבר עזב, ואיזה שאלות. החמאס קם למטה רשע. פסוק י' א'. אם אני מסכם, אז הפרק, הניקוד שלו זה על זמן. לחשוף את רעת ישראל מצד הזמן, למה הם גרמו. מה אנחנו רואים בזמן? התשובה היא שאפילו הזמנים התקלקלו. שהקץ החיש, הקץ הרעה החיש. למה הוא החיש? בגלל שעד עכשיו, וכן, הייתה עבודה זרה, מה שדיברנו בפרק קודם. ישראל הלכו ומילאו את השיער, ואפילו כנראה היא כבר התמלה, אבל יש עדיין, השם עדיין חס, השם עדיין עוצר, השם עדיין מרחם. אבל כשזה מגיע לחמאס, החמאס קם למטה רשע, לא נתחתם גזר דינם אלא לחמאס, אז דרכייך עלייך אתן. כלומר, זה הרגע שבו ישראל, כאילו, הם עצמם פרצו את החור של חמת השם, והיא נשפכת עליהם. סיכום, מה שהפרק הזה אומר מצד הזמן, כל הסדרים של עם ישראל נרסים, ראינו כהן, מלך, נביא, נשיא, כהן, זקנים, הזמנים, המוכר והקונה, הכל פה זה בעצם הריסת הסדר הטוב, שבעצם כבר, זה כאילו התמסמס, השם מצידו עוד רצה לתת לנו, אבל אנחנו פשוט, כאילו מסמסנו, אין, זה כבר לא עובד. ברגע שזה חמאס, אנחנו כאילו, אין כבר סדר, אין על מה להכיל את רחמי השם, אז הכל פשוט קרס מאליו. וכאילו, במשפט אחד אומר, השם אומר לישראל, דרך חזקל, זה לא שהענשתי אתכם, אתם פשוט הרסתם את עצמכם על ידי החמאס הזה. הכל כבר חיכה. ברגע שזה הגיע החמאס, זה התפרץ הכל. סיכום מה שראינו, ואז שאלות, ראינו שבפרקים ה' ו-ז', זה בעצם שלושה מבטים על החטא של ישראל, שכולם עקיפים, בגלל שאני מלדבר, בגלל שיחזקאל פה בעצם מעמד, מעבדה כזאת שעומד ומייצג, וגם מחפר, אבל גם מייצג, וגם מזיר, הכל, כל מה שאפשר, כל אדם ישראל לא שומע. אז הוא גם נציג השם, גם נציג ישראל, וגם המיתית, הצדיק שעומד ומחפר עליהם. במעמד הזה מה הוא עושה? ניגש מכל שלושת הכיוונים לחטאים, אחד מצד האדם, שבעצם עצם המבט פה על ישראל ההשוואתי, הוא מבט מאוד בעייתי. כן, הם בין הגויים, אז בואו נראה האם אתם נבדלים מהם, הייתם אמורים להיות נבדלים מהם, לא. בפרק ו' המבט הוא על המקום, זה דווקא לא הערכנו בינתיים. אבל רק הדגשנו את זה שהנושא הוא ערי ישראל, והמבט הוא פשוט ערים שוממים, כאילו אין אדם בסוגיה, לא יודע אם יש זמן, יש אדם, יש מקום, עומד ושומם, אין, הרסתם אותו, אין, ארץ ישראל לא מתפקדת, אין לה אימי. בפרק ז' זה לאן חטאי ישראל גרמו וגורמים, לאן הם מובילים, אל הזה שאפילו הקץ מתקלקל. אני חושב, כל מי שקורא את הפרק תמה על החזרתיות הזאת. לפעמים, אולי אני אתחמק, כי לא מצאתי פה שום סדר, ניסיתי. אבל לפעמים בעצם זה שאתה מנסה הרבה 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 ולא מוצא סדר, וזה נראה, להגיד את זה פה, להגיד את זה הפוך. פתאום בא הקץ, הצפירה, היום, העת, זה בעצם, זה עצמו השדר. קץ זה בדרך כלל לא צריך לדבר הרבה. בדרך כלל הקצים בתנך זה בום, 70 שנה, 400 שנה. פה זה, תקשיבו, זה בא, ככה אומרים, זה קרה, פתאום הבוקר העיר. לא צריך כל כך הרבה לדבר, אלא אם כן הקטע עצמו קרס. ואמרנו, זה לא הקטע, רק אלא כל הסדרים פה של עם ישראל קורסים, בגלל החמאס שלא אפשר יותר לרחם. עד כאן שאלות והערות. טוב? איך אתה מפרש מטה רשע? זה משל? שמה אומר? מטה זה משל.
כן, יש את הרשע, כבר הרשע היה. כן. אבל הרשע היה מומם, כי הוא יכל תמיד, כמו שאתה אומר, הרשע
קיים,
אבל לא דנים עליו,
ומחכים איתו, אבל יש חמאס. כן, אני מנסה בו קצת אחר, אבל אותו עיקרון, שכאילו, כן. הבנתי, בסדר גמור. כן.
זה אדמה גבוהה. כאילו זה משהו, כאילו אחרי שמוספנו את רמת
ההרים,
הגענו לאדמה,
בפרק
זה אנחנו מוסיפים גם את האדמה,
מפילים
כאילו את ה...
גם את
מה שאנחנו עומדים עליו,
אבל האדמה, עומדים על האדמה. אומר, ערים זה להיות בגובה, ונפלנו מהגובה הזה, אבל פה אנחנו לפחות בסנדה האחד, וגם זה.
וגם זה קרה.
יפה מאוד.
זה מסביר למה קודם
בא והזיים,
כאילו,
את הסדר. כן. יפה. אז יש לנו עוד כמה דקות. אני רוצה לדבר רגע, אחד אולי המאפיין מבחינת הלשונית והעונש שעליו מדבר יחזקאל, יש פה מאפיין של הפרקים האלה, ה' ו-ז', שמאוד חשוב לי לדבר עליו, כי הוא שלהם. וזה החרב והדבר והרעב. אני עומד להתבלבל, אני כל הזמן מדבר חרב, דבר ורעב, זה קצת כמו הדברים האלה שקשה להגיד אותם, אבל אז אני מראש מתנצל. נכון, אתם ראיתם את זה? צריך לפרט? אוקיי, אני אגיד, לאורך כל הספר יש כל מיני דברים. פה, ממש פה, רק הפרקים האלה, ה' ו' ז', יש ביטוי שחוזר, וזה לא רק ביטוי, זה ייעוד ממשי, שישראל, מה שיבוא אליהם זה שלוש פורעניות מצד הקדוש ברוך הוא, חרב, דבר ורעב. בואו נראה את זה שנייה יחד, כאילו, זה מתחיל בפרק ה' במשל עם השיער, במעשה עם השיער, שליש, 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 נכון? הוא אומר, קח את כל השיער, שליש תשרוף, שליש חרב וזה, ובנמשל הוא אומר, תסתכלו בפסוק י' ב', שלישיתך בדבר ימותו, היי יוד בית אני עכשיו, שלישיתך בדבר ימותו, וברעב יכלו בתוכך, והשלישית בחרב יפלו סביבותייך. בסדר? אז יש פה שלוש פורעניות. חרב, דבר ורעב בפרק ה. תעברו לפרק ו, גם שם, אחרי שהוא מדבר אל הרי ישראל, גם שם זה פסוק יוד בית. הרחוק בדבר ימות, והקרוב בחרב יפול, והנשאר והנצור ברעב ימות, וחיליתי חמתי בם. גם פה יש את הצירוף של שלוש הפורעניות האלה. זה לא דבר שכיח, בכל הספר זה לא קיים, פה זה קיים. ואותו דבר בפרק ז', פסוק, לא יוד בית, יוד תת וו, החרב בחוץ והדבר והרעב מבית, אשר בשדה בחרב ימות, ואשר בעיר רעב ודבר יאכלנו. מה יש בשלוש האלה? למה דווקא?
מה לא קיים?
סתם, יש פה, רגע, השם יכול להיות הרבה פורעניות להביא. אש, רעידת אדמה. שנייה, אני אגיע ליהודה ל'. יהודה ל' יש ארבע, ואפילו הגדר, אני כבר אגיע לשם, קיצור, אתה צודק, אתה מוביל אותי לשם, עוד שנייה. יש, פה יש את זה בספר, ועוד משהו מאוד דומה מיהודה ל' שדווקא מלמד אותנו משהו על פה, אז אני כבר הולך לשם. אבל אלו הפרקים, אני שנייה שם את יהודה ל' בצד, הפרקים האלה יש בהם את השלישייה הזאת, שאלו הפורעניות שהשם מביא עלינו, למה דווקא הם? ולמה דווקא בתור שלישייה כזאת מערכתית של שלושת הפרקים הללו? אז הנה, בואו נראה. אוקיי, אתה אומר חרב זה מצד הגויים, רעב למה זה מצד המקום?
אה, איך לא מצליחה?
בסדר, ודבר? דבר זה יחוד, שפשוט אין קיום, פשוט, זה כאילו, זה הקריסה כזאת, דבר זה... דבר בלשון ימינו זה לא, היום יש מחלה דבר, שיש לה שם מפוצץ ב... איך קורא לזה? בלועזית, אבל דבר בלשון של התנ״ך, מה שאני יודע זה מגפה.
כל מגפה היא דבר.
כן, כל מגפה היא דבר.
זה שם כנראה
לכל מגפה. כן. אז יכול להיות מה שאתה אומר, כאילו גם חשבתי בכיוון הזה, אבל אולי, כאילו, נכון, זה הגיוני מאוד להציע את זה, שגם פה יש פה בעצם מצד המקום, זה מובן איך? חרב זה ממש מצד הגויים, נכון שמתקוממים עלינו והורגים אותנו. דבר, לפי שאמרנו שהזמן זה לא רק הזמן, אלא הריסת הסדרים זה כאילו התמוטטות, קריסה. יכול להיות שזה היה מגיפה. ורעב זה באמת לרוב על ידי החוסר הצמחה של הארץ.
אז מה קשור לזמן?
זה השאלה, זה הנקודה הטובה, בגלל זה אני מגמגם בזה, ואני לא, כאילו אם הוא לא היה אומר, אני לא חושב שהייתי זה. אבל אם זה קשור, זה על הציר הזה של הריסת הסדרים. כלומר, שמגפה, זה לא איזה משהו מבחוץ, אלא זה מבפנים. אנחנו קוראים לזה היום חיידק. אז זה כאילו פתאום הגוף לא מצליח לעמוד וחולה ומת.
למה אתה תגש על הרחוק, קרוב ונשאר?
או, שנייה, אני כבר מגיע לזה. אז עכשיו תקשיבו, יש עוד מקום ביחזקאל פרק י"ד, אנחנו שנייה מעיפים אליו מבט. שם יש את שלושתם, אבל עם עוד רעה. ושם זה כאילו פתאום, הנביא קורא לזה מפורש רביעייה. אז שם זה מצד אחד, נגיד, או גם שם זה ככה, אבל שם זה דווקא יהיה צרימה, כי פה זה שלוש, 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 פתאום שם הוא מוסיף עוד אחד וקורא לזה רביעייה. אז בואו נלך רגע לשם, כי שם דווקא אנחנו נבין למה זה שלישייה. קפצו שנייה ליהוד ד'. שם זה יהוד ד' מאמצע הפרק, מפסוק יוד ב'. נגיד את זה ממש ממש בקיצור, כי אנחנו בסוף דרכנו להיום. אז הוא אומר, מה שהנביא שם אומר, הוא רוצה להגיד איך השם מרחם על עם ישראל, שהוא עומד להביא עליהם ארבעה שפטים רעים, זה הלשון של האבי, שפטים רעים מצד הקדוש ברוך הוא, ואם נוח, דניאל ואיוב בדורם היו, הם היו מגנים על, רק על עצמם, כל השאר היו מתים, אבל עם ישראל, בתוך השפטים הרעים האלה, השם יציל יותר, יותר ממה שנוח, דניאל ואיוב היו מסוגלים. לא משנה עכשיו נוח, דניאל ואיוב, אנחנו נגיע לשם עוד כמה שבועות, אבל רק, פשוט תהיו איתי בפסוקים שאני קורא. בדוגמאות הפורעניות שהוא מביא, הוא אומר ככה. פסוק י' ג', כן, אנחנו, הכל מה שאני אומר עכשיו זה פרק י' ד', פסוק י' ג'. בן אדם, ארץ כי תחתה לי מול בעל ונתתי עליה ונצברתי עליה מטה לחם והשלחתי בה רעב. אחר כך תתבב, לו חיה רעה אוויר בארץ, אז פה נוסף פורענות שלא הייתה אצלנו, חיה רעה. אחר כך י' ז', או חרב אביה לארץ ההיא, ואחר כך י' ת', או דבר השלח. אז יש פה חרב, דבר רעב וגם חיה רעה. אחר כך השם מכליל ואומר, תסתכלו בפסוק כף א', ככרו אמר השם אלוקים, אף כי ארבעת שפתי רעים, חרב ודבר וחיה רעה ודבר, שילחתי אל ירושלים, להחית ממנה אדם ובהמה וכו'. לא משנה עכשיו מה הוא אומר, אבל שם הוא ממש מגדיר, יש, קדוש ברוך הוא אומר, יש לי ארבעה שפטים רעים, שאותם אני אשלח על ירושלים. אתה מגרד בראש פה, מגרד פה, אומר רגע, אבל בהי בב זין מערכתית, שלושתם רצופים אחד אחרי השני, היה שלשה, חרב דבר ורעב. אז למה פה אתה אומר ארבעה שפטי הרעים? כאילו יש ארבעה, למה פה הזכרת רק שלושה? אצלנו מפורש הפרקים, זה לא רק בתוכי, הרחוק בדבר ימות. שאלה, נכון? עזרת השם זמן הבא, אני אוהב לעשות את זה. האמת שפרק יודע לעצמו כתובה התשובה. נגיד אותה בקצרה. לא צריך, אחרי מה שנראה עכשיו בפסוקים עצמם לא יהיה התלבטות.
זה רק חוקופאי, זה רביעי,
עכשיו, אני שנייה, נגיד מה הנביא עצמו אומר, וזה כבר יהיה מול העיניים, אז לא צריך הרבה ספרות, בסדר? אני חוזר שנייה שוב לפסוקים. תראו מה לפי הפסוקים בפרק י' ד' כל אחת מהרעות גורמת. פסוק י' ג' ארץ כי תחתה לי ונתתי לאפשרותי למטה לחם, והשלחתי בה רעב, והכרתי ממנה אדם ובהמה. בסדר? הכרתי ממנה אדם ובהמה, כלומר, הכרתה של כולם. כולם מתים. אני מדלג על תתווה לחיה, עובר לחרב, פסוק י' ז'. או חרב אביה לארץ צעיד, אמרתי חרב תעבור בארץ, והכרתי ממנה אדם ובהמה. וגם בדבר, פסוק י' ט', להכרית ממנה אדם ובהמה. השלושתה זה רעות של שמד, השמדה מוחלטת. לעומת זאת חיה רעה, הוא במפורש משנה שם, פסוק י' ט'. לו חיה רעה אוויר בארץ ושקלטה, והייתה שמרה מפני עובר, מבלי עובר, מפני החיה. על החיה הוא לא אומר להכרית ממנה אדם ובהמה. למה? אז האמת שכך הוא הטבע. אם עכשיו יבואו, לא יודע, ארכיאולוגים ימצאו מקום של המון עיר ישנה שכולם גופות שרואים שהם פשוט מתו באסון תוך שלושה ימים. זה יכול להיות חרב, מלחמה בה הורגו את כולם. זה יכול להיות דבר, מגפה בה הרגה את כולם. זה יכול להיות רעב, לא היה אוכל בה ומתו כולם. כנראה שזה לא יהיה חיה רעה. במצרים היה זה משהו מיוחד שפתאום גם הנחש וגם הדוב וגם האריה וגם הנמר, כולם... זה נפשות שונות, זה תנאי חיים שונים. בדרך כלל חיה רעה, מה שיכול לעשות זה להרוג כמה אנשים. שלישם, הצינור, זה מין משהו שגם נס כזה, שדובים באו ו... בדרך כלל זה לא ככה. חיה טורפת, היא אוכלת כדי סורה והולכת. בדרך כלל זה חיה אחת. לכן חיה רעה, מה שהיא עושה, לשון הפסוקים פה, היא משקלת ומפחידה, גורמת שהדרכים יהיו שוממות. אז שם בשפתי הרעים, אז הנביא אומר, יש את השלושה המחריטות, ועוד אחת, שהיא בכלי עבודה, המשחיתים של הקדוש ברוך הוא, שהיא גורמת לשקול, שכול זה בדרך כלל, אני עכשיו לא אומר בדקדוק, כי לא עכשיו בדקתי, מה שמצטער לי בראש, ואני מקווה שאני לא טועה, זה שדווקא נשארו אנשים והם שקולים. אבל הם מפחדים עכשיו, הם לא ילכו פה בדרכים. סיכום. דווקא הפרק י' שמדבר על הבעת שפת הרעים, זה שלוש ועוד אחד. מפורש בנביא. השלוש המחריטות, זה מה שהם עושות. כלומר, השלוש המשמידות. עכשיו אני חוזר לפרקים. אז למה אצלנו שלושה? למה דווקא הם? תשובה. אלו הרעות שיש אותם. ותדיר בדרך הטבע, יכול להיות גם פתאום רעידת אדמה, זה משהו שקורה המון שנים, ואם כן, מקד הרעש או שריפה, אבל הרעות הראשיות שפשוט גורמות להרג מוחלט של לשמד, להשמדה, חרב דבר רעב, זה כלי השם, ואני חוזר אלינו, שגם מצד, יכול להיות גם מה שאתה אמרת, ואז זה כאילו גם משלים, זה שלושה שהם משלושה כיוונים באדם פועלים, יכול להיות. אבל אני חוזר אלינו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, חזקאל אומר, לעם ישראל, אתם גורמים לעורר את החרב, הדבר והרעב, המחריטים, המשמידים. גם אצלנו אגב, רחידה, גם אצלנו כתובה פעם אחת החיה בפרקים האלה. וגם שם זה כתוב חיה משקלת. יפה מאוד, זה מה שרצית לומר גם? אז כן, יש פה פעם אחת החיה, וזה מעניין שגם פה היא פתאום נכנסת, אבל השם בעצם אומר, גם מצד, הוא חוזר שלושתם, גם מצד העמים, גם מצד המקום, גם מצד הזמן, אתם בעצם גורמים לחורבן מוחלט, וזו התמונה, נגיד, המרכזית, וראו אותה בפרק ו', אין פה כלום. לסיום, דווקא בגלל שאין כלום, פתאום מובן איזה חסד מיוחד זה, איזה שמירה צריך שיהיו פליטים. אתם זוכרים את המשל בתחילת פרק ה', שעליו אנחנו כאילו ניזונים, של קח את כל השיער שלך ותעשה שליש, שליש, שליש. זה בעצם... להגיד, הרעות האלה, עצם זה שכולם, אני חייב להגיד, למרות זה שנייה עיכוב, אבל פשוט היום היה קצת סדרים אחרים. הרי איך להיות רעה אחת מהם כדי להשמיד את כולם? למה אתה צריך את שלושתם? זה הרי השאלה. מספיק רעב גדול ואין אנשים? אין. חרב, גויים יכולים, הרגו את כולם, דבר, מגפה, אנחנו יודעים, היסטורית זה הרג מיליוני אנשים מגפות. החרב דבר ורעב, יש אותם בקומבינציות שונות בפרקים פה. פעם אחת זה חרב ודבר בתוך העיר, פעם אחת הרחוק, הקרוב, זה מעניין לראות שזה שלושתם, למרות שהם מימושים שונים שלהם. התשובה היא כזאת, אני חושב. יש לי קצת מקורות פה בזה, אבל שוב, אני אגיד את זה רק בתמצית. החרב דבר ורעב, זה ששלושתם ביחד באות, זה מראה את התכנון האלוקי שבדבר. ושוב פעם, את המערכת של ההשמדה. אם זה היה אחד מהם, אז יכולת שלא להרים את העיניים מעל ולהגיד, טוב, אז הגויים היו חזקים מאיתנו. כאילו, אם השם רק היה מניח לנו, עוזב אותנו, ואז מקרי העולם היו פוגעים בנו, ככה זה היה נראה, זה פה פה, זה פה פה, אז אני ניצלתי ממנו, הנחש, אני ניצלתי, אתה ניצלת מרידת אדמה, אתה ניצלת, אבל זה לא כך. זה שלושתם משמידים, ושלושתם באים ביחד, אין זה. כי אם תכנון אלוקי, וזה אני חושב העומק, והחריפות של המעשה שאומר לחזקאל עם השערות. מה זה בא להגיד, השליש, שליש, שליש הזה? זה בא להגיד, תקשיב, גזר דין אחד, מימושים שונים. קח את השיער, אתה עובדתי תישאר בלי שיער. אבל יש שלוש דרכים שונות. שזה קורה משלוש דרכים שונות, משלוש עתיקים שונים, זה מראה השגחה מוחלטת. זה מראה פאזל שכולו, השמדה, ממעילה, זה שאומר לו, תשאיר קצת מהשערות, זה השגוחה על גבי השגוחה, אתם מבינים? כי זה יכול להיות, אם זה השם ישאיר אותנו למקרים, אז בסדר, אז חלק ניצלו. לא. אתה תחזיק חלק, וגם אותם אחר כך לסרוב. תראו, ממש לסיום, השם אומר את זה בפרק ו', פסוק ח', והותרתי ביות לכם פליטי חרב בגויים. כלומר, הוא אומר, על גבי השמד הזה, שחרב, דבר ורעב, שלא ישאר כלום. ארץ ישראל מתוארת בתור ארץ עם מזבחות ועצמות. אבל בגויים, השם יחזיק פליטים. אחרי שאתה מבין את החרב, דבר ורעב, שכל אחד זה שמד, ושלושתם באים ביחד, ואין שום אפשרות להינצל מהם. אין, זה שיער שכולו רק השאלה אם תהיה ככה, בתוך העיר או בחוץ, בחרב או בדבר, אין אפשרות. זה שיש פליטים אחרי זה, זה כבר השגחה בפרט. באמת, כמראה מקום, המערל בנצח ת' אומר חרב דבר ורעב, זה ממש שלושה שמשמידים ביחד. הוא אומר את זה בקומבינציה אחרת, הוא אומר שזה לגברים, לנשים ולטף, כל אחת מהמכות האלה. אבל לא משנה, גם הוא מזהה שם את המבט הזה, הוא אומר את זה בהקשר של מגילת איכה, למה יש שם? איכה, איכה, איכה. אז הוא אומר, אחד זה חרב, אחד דבר, אחד רעב. שלושתם ביחד, הוא אומר, שוב, זה לגברים, נשים וטף. שלושתם זה כאילו, שוב, בקומבינציה הזאת שלו, דרך השם ל... השמדה מוחלטת של עם ישראל. כמובן, לא השמדה מוחלטת, כי הוא משאיר פליטים, וזה עצמו מראה על גבי זה, יש כחתו הגדולה. אז זכינו גם היום, ערב יום כיפור, להתקדם את תנ"ך. ברוך השם, אנחנו כבר נכנסים פה לתוך הספר. יש לך כוח גדול על כל ההתמדה, על כל הברק בעיניים, ההשקעה, זה ממש השקעה, ללמוד, אני יודע, ולבוא לפה וזה, ו... אני חושב שאנחנו ממש שותפים פה למשהו גדול. אז יוצאים לבין הזמנים, נהיה לכם את האמת, היה לי הרבה תשוקה להגיד, טוב, בואו נעשה מבצע בין הזמן, עם קהלת, פרק ביום. נניח, זה בינתיים, אבל בעתיד זה יהיה, גם לא רק אנחנו, זה יכול להיות מבצע, הרי זה יכול גם להיות לעוד אנשים. אז אתם יכולים ספונטנית לעשות, אין לי בעיה, אבל לאט לאט. אז עזרת השם הזה, אנחנו נמשיך... אבל אני כן מתכנן, אבל נגיד אחרי איזה 10 פרקים שמישהו פה אחרי לנו מבחן, כי פשוט הוא שישב, אני אראה שאנחנו יודעים את החומר. אז בזאת השם זמן הבא נמשיך, בעצם אנחנו נכנסים פה לתוך ממש, אצלנו משמיים נכנסים לתוך החטיבה הבאה, חטא והלאה. אם מישהו רוצה לארגן, אני מאוד אשמח שתארגנו איזה יום אחד, יפגש אצלי בסוכה. נעשה איזה נושא בפני עצמו, זה פה בירושלים. מי שרוצה לקחת את הכפפה, אני אשמח מאוד. זהו, כל טוב, שנה טובה, חתימה טובה.